קשת כל שידורי תורה. והיום, יום שני, שיעור בפרשת השבוע. כאן זה עזרא בק. לפני שנתחיל את השיעור בפרשת ויחי, אני מזכיר. השבוע, שבוע אחד בשנה, שבוע התרמה, שבוע הערכה. אני מזכיר את המידע, המספר טלפון, שאפשר להתקשר אליו, למסור מספר של כרטיס אשראי, 0524-311-911, או בדואר לשלוח צ'ק, נשמח מאוד, לישיבה, ישיבת הר עציון, אלון שבות, 90433. ובלי לחזור לדברים של אתמול, אני חוזר ואומר, אנחנו, אין לנו כתובת אחרת, אלא לשותפים הטבעים שלנו, שזה המאזינים. ונא להשתתף כמיטב יכולתכם. ועכשיו השיעור לפרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 שנה. ויחי יעקב בארץ מצרים. למה התורה אומרת לנו שיעקב חי בארץ מצרים 17 שנה? זה מעניין, אבל מה באמת החשיבות? מה התפקיד של הפסוק הזה בהקשר של המשך הפסוקים? ויקבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, היום הלום נעצת לכם ינך, סבנה ידך תחת יריחי, אל נעתיק ברני במצרים. פסוק שלנו, ויחי יעקב בארץ מצרים, הוא פסוק הכותרת של הפרשה, של הסיפור, של הפרשייה הקרובה. מה המשמעות של חיי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? טענתי היא שכל הפרשה, בכל הפרשה יש נקודה חוזרת, נושא חוזר על עצמו, וזה הרגישות המיוחדת של יעקב אבינו לארץ מצרים. נתחיל מהנקודה הברורה שיעקב קורא ליוסף ואומר שישבה לו, מבקש שיוסף ישבה לו, שהוא לא ייקבר, לא ייתן לו להיקבר במצרים אלא בארץ ישראל. עכשיו, למה יעקב רוצה, הוא מבקש את הדבר הזה? התשובה הפשוטה היא כי הוא רוצה להיקבר במערת המכפלה. רוצה לקבר בארץ ישראל, וזה אכן מפורש בפסוק אחר. אחרי שיעקב מברך את כל בניו, הוא קורא לכולם, לא ליוסף, אלא לכולם, הוא מבקש להיקבר במערת המכפלה. ושם נאמר, פרק מ"ט, פסוק כ"ט, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי. קיברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה יפון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם, את שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, שמה קברתי את לאה. מקנה השדה המערה שבו מאת בני חת. כאן זה ברור, מה יעקב מבקש מהבנים להיקבר במערת המכפלה ולמה? כי שם זה אבותיי. ושם זה שייך לנו, ושם קניתי, ושם קברו את אברהם, סבא שלי, ואת שרה, אשתו, סבתא, ואת יצחק, ואת רבקה, וגם קברתי שם את לאה. לא מוזכר כאן בכלל שהוא לא רוצה את מצרים. הוא רוצה שיביאו אותו למערת המכפלה להיקבר שם, כי זה אחוזת קבר אבותיו. אנחנו יודעים מתוך כמה וכמה פרקים בתנ"ך, כמה זה חשוב שאדם ייקבר בקברי אבותיו. ואולם, בתחילת הפרשה, כשיעקב מדבר עם יוסף, דווקא יוסף, יש הדגש אחר לחלוטין. פרק ממזיין, פסוק חפתת, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויום אלו אם נמצאת יחין ועיניך סמנה ידך תחת יריחי, ועשית עמדי חסד באמת, אל נא תקברני במצרים. זאת הבקשה. לא לקבר מצרים. המשך, ושכבת עם אבותיי. קודם כל, אל תקבור אותי מצרים. הוא אפילו לא מת, אבל אל תקבור אותי מצרים. אבל ב', אני אמות. ונשאתני ממצרים. עוד פעם. וקברתני בקבורתם. סוף הבקשה. טוב, הוא רוצה להיקבר בקבורת אבותיו. לא מזכיר שזה שדה המכפלה ומקום של אברהם ושל יצחק, שקנה מעת עפרון החיתי בשדה המכפלה. אומר, כשאני אמות, תיסעו אותי ממצרים, דגש חוזר אני שם ממצרים, וקברתני בקבורתם. אני שכבתי עם אבותיי, אז תיפור אותי בקבורתם. ברור שכאן העסקו שמרת המכפלה שלו, שלו בשמה, הוא צדדי. כשהדגש, הבקשה, הנחרצות של יעקב, הדבר שעליו נאמר, השבועה והחסד והאמת, זה לא להיקבר במצרים. אם כבר עוזבים את מצרים, אז תביא אותי לקבורת אבותיי. חזל שמו לב לדגש שיש כאן על השלילה של מצרים, ורש"י מביא את הסיבה. הוא מביא איתו מתוך המדרש, למה לא לקבר מצרים? רש"י מביא שלוש סיבות. סופה להיות אפרה כינים ומרחשים תחת גופי. הוא לא אוהב, לא רוצה לקבר מצרים, בגלל שאפר מצרים במכה, בעשר המכות, האפר הופך להיות כינים. ב', שאין מתי חוץ לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות. אם הוא ימות ויקבר בארץ מצרים, אז בזמן תחיית המתים הוא יתרך להתגלגל במחילות התת-קריות לארץ ישראל, ורק שם יחזור לתחייה. וזה כנראה עינוי. וג' שלא יעשו ממצרים עבודת כוכבים. סיבה הראשונה והסיבה השלישית הן סיבות אנטי-מצריות. הסיבה השנייה איננה סיבה אנטי-מצרית, היא סיבה אנטי-חוץ לארץ בכלל. וגם לא כל כך מובן, משום שכאן מדובר בתחיית המתים. יעקב יכול להיקבר במצרים, מספיק שהוא יעבור לארץ כנען לפני תחיית המתים. הלא זה הפתרון של כל הבנים שלו, יוסף, ואחר כך כל הבנים, שנגברו במצרים, ואולם, מתי שפקוד יפקוד השם אתכם, מתי שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם ממצרים, אז הנכדים ונכדי הנכדים יוציאו את העצמות ממצרים ויחזירו אותם לארץ ישראל, לארץ כנען. ואז ביום תחיית המתים, אז לא תהיה בעיה. אכן, אם תסתכלו במדרש רבה, שמשם לקוח דברי רש"י, תגלו שהסיבה השנייה שרש"י מביא כאן איננה שם סיבה למה יעקב דוחה ומתנגד למצרים, אלא יש שם שאלה עצמאית, נשאל בכלל, למה כל האבות רצו להיקבר בארץ ישראל? שם נאמר, כי להיקבר בחוץ לארץ זה יהיה עינוי בזמן התחייה. טוב, בכל מקרה, אני לא כרגע מעוניין בסיבות האלו, אלא רק בעובדה שהחזר שמו לב, יעקב לא רוצה להיקבר בארץ מצרים. יש ליעקב רגישות והתנגדות, וזה מחשבה עמוקה, זה ממש מטריד אותו לפני מותו, שהוא יישאר יום אחד מיותר בארץ מצרים. דוגמה שנייה, רגישות של יעקב כלפי ארץ מצרים עולה בהקשר אחר. בהמשך של אותו פרשה, יעקב קורא ליוסף עוד פעם, אחרי שהוא חלה, ויוסף מביא את שני בניו מנשה ואפרים, ויעקב נותן להם ברכה מיוחדת, שהם יספרו כבנים של יעקב, כמו כשבטים. ועתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, ולגויה אליך מצרים, לי הם, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. למה רק שני נכדים אלו, שני הבנים האלו של יוסף, קיבלו את הזכות הזאת? מפרשים אומרים שהבנים אחרים של יוסף נספרו בתוך השבט של אפרים ומנשה, כמו שכתוב בפסוק הבא, ומולדך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, השם אחריהם יקראו בנחלתם. אז למה רק שניים ולא יותר? תשובה אחת אפשרית, אולי כי אין אחר. אולי אתה, כשיעקב מדבר עם יוסף, אין לי יוסף בנים אחרים. רש"י אומר על הפסוק, פסוק ו', ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו. פסוק משמע שיש לו בנים שנולדו אחרי אפרים ומנשה. רש"י מסביר שזה לא ככה. ומולדתך אם תוליד עוד.
אז כנראה שרשי בעצם רוצה להגיד שיעקב ברך את יוסף, שבניו הם בניי. אין כאן חשבון למספר מסוים. אלא הוא אומר לו, אתה, בניגוד לאחים אחרים, הילדים שלך הם כמו בניי. אלא שיש לו רק שני בנים. אז אם יבדו אחר כך, טוב, זה אני כבר לא קייך אחריות. הם יקרו של אחיהם. אבל כל הילדים שיש לך, הם בניי. כרגע. הספורנו הולך אפילו עוד יותר קיצוני. הוא אומר שלא היו לי יוסף עוד בנים. במולדך אשר תולדת אחריהם, הכוונה היא לנכדים של יוסף. אבל כל הבנים של יוסף הם באמת שבטים, וכאילו בני יעקב. זה לא הפשט. כן? יש כאן בעיה בפשט. כתוב במולדך אשר הולדת אחריהם, משמע שיש לו ילדים, ויעקב מבחין ומפליא בין שני הבנים הראשונים לבין שאר הבנים. תשובה אחרת היא שיעקב מבקש לתת ליוסף רק שני בנים שבטים ולא יותר. אז זה בנוי על דרוש. יעקב עצמו מסביר, מקדים לברכה הזאת, מסביר, מקדים פסוק שנראה כמו הסבר. ביום היה יעקב ויוסף, כאל שכי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך גוזת עולם, ואתה שני בניך. מה התפקיד של הפסוק הזה, כאל שכי נראה אלי בלוז, ויברך אותי, מפריך והרביתיך? אז רש"י מביא, ונתתיך לקהל עמים, בשרן יש עתידים לצאת ממני עוד קהל ועמים. ויפה פי שאמר לי גוי וקהל גויים, גוי אמר לי על בניינים, קהל גויים, הרי שניים לבד מבנימין, ושוב לא נולד לי בן. למדנו שעתיד אחד משפטי לחלק, ואתה אותה מתנה אני נותן לך. אז כתוב, קהל גויים, מיעוט רבים זה שניים, אז יעקב יש לו הבטחה לעוד שני שפטים, אחרי בנימין. אז לכן הוא נתן עכשיו עוד שניים, וזה שני הבנים של יוסף. כמובן זה דוחה את השאלה רק קצת אחורה, כי למה הקדוש ברוך הוא אמר לו רק שניים? טוב, זה כבר שאלה קצת יותר מסובכת, אולי יש לו סיבה. ההסבר הרגיל במקובל היא שיש כאן מטרה נוספת של יעקב, וזה לתת ליוסף את הבכורה, סוג של בכורה מקבל פי שניים. אז כל שבט הוא שבט אחד, ויוסף הוא שני חלקים, כלומר שני שבטים. התשובה הזאת בעצם משנה את המוקד של הברכה. הוא לא לוקח את אפרים ומנשה, לי הם כרובן בשמעון יהיו לי. לפחות זה לא מסביר את השניים. אין כאן חיבה מיוחדת לנכדים שלו, אלא זו חיבה מיוחדת ליוסף, שיהיה פי שניים מהשבטים האחרים. בעיקרון לא צריכים בשביל זה אפרים ומנשה. כשבחור יורש את אביו, אז הוא מקבל פי שניים, לא נותנים לזה שתי שמות. פשוט הבן הבכור מקבל שניים, והבן הבא מקבל אחד. לא צריכים להגיד לבן הבכור, אתה תקבל שניים, כי שני ילדיך הם כמו יורשים. פשוט אתה מקבל, גם אם אין לו ילדים, הוא יקבל פי שניים. טוב, אז אפשר להגיד שיש כאן שתי מטרות שונות, א', הוא מחווה בית אפרים ומנשה, וב', הוא נותן לו פי שניים, בגלל שהוא רוצה לתת לו פי שניים. אני חושב שיש כאן פשט אחר. ואתה שני בניך הנולדים לך, בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה להם. יעקב מזהה את הבנים לא בשמם, אלא כשני הבנים שנולדו לך בארץ מצרים לפני שבאתי. הם לי, אפרים ומנשה קרובים משמעון יהודי. ומולדך שעולת אחריהם, הם לא יהיו לי, הם יהיו לך. למה יעקב מזהה את שני הבנים הראשונים כ... שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים. תגיד, אולי זה לא חשוב, אולי זה סתם, אולי זה לא. אבל את התשובה של יוסף. וירא ישראל את בני יוסף היום מאלה, ויום היוסף אל אביו, בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה. אלו הם הבנים אשר השם נתן לי בזה. מה זה בזה? בזה זה מילה מוזרה. מה זה בזה? אז רש"י מביא דרוש. הרא לו שטר אירוסין ושטר כתובה. זה דרוש. זה פשט יפה, אבל זה דרוש. אלוקים נתן לי את הדין האלו חוקית, עם כתובה, עם אירוסים. אני חושב, הפשט שאני רוצה להגיד, גם כי נתפסס על הדרוש הזה, אבל זה ודאי דרוש. מה הפשט הפשוט? שבזה, זה שם של מקום. זה כאן. ככה גם מתרגם, תרגום אונקלוס, ויום היוסף לעבוי, בני אינון, דיהב לי השם, הכה, כאן. למה יוסף עונה לו, אילו שני בני שהשם נתן לי כאן בארץ מצרים? כי יעקב אמר לו, אני רוצה את שני הבנים שנולדו בארץ מצרים. אני חושב שגם זה, זאת גם כוונת המדרש. המדרש רוצה להסביר, אבל למה כתוב בזה, אבל לא כאן. ולא במקום הזה, אלא בזה. אז הוא מסביר שהוא הראה לו גם שטר ארסין, כלומר, כיוון שהם נולדו במצרים, אז יש מה לחשוד. הלא שאר הבנים של יעקב לא צריך להביא שטר כתובה להראות ליעקב. אבל יוסף היה עבד מצרי, ומצרי מצרי, ודי חי בתרבות המצרית, והוא התחתן עם בת מצרים. ומצרים זה ארץ שטוב זימה, ככה חזר, מדגישים הרבה פעמים. אז מי יודע מי הם הבנים האלו? אז הוא רוצה להדגיש, לא, 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 היה כאן חופה וקידושין וכתובה, הכל בסדר. הנקודה היא משום שנובר בבני מצרים, זאת הפשט, והבזה, כשאתה הכתובה, זה רק תוספת של הדרוש. אז הנה דוגמה שנייה, שאני לא בדיוק מבין. רגישות מיוחדת, יעקב מחפש עוד שני ילדים, עוד שני נכדים, להפוך אותם לבנים, ואילו הם מי? בני יוסף אשר נולדו במצרים. ושאר הבנים שנולדו ליוסף, אכן גם נולדו במצרים, אבל נולדו למצרים לפני, לא לפני בואי אליך מצרים, אלא אחרי כן. אז יעקב מעוניין בבנים שנולדו ליוסף, כשיוסף היה במצרים לבד. למה? לא יודע כרגע. אבל מצרים כאן מהווה מוקד, סימן. יש רגישות מיוחדת של יעקב כלפי התקופה, המקום המצרי בחיי משפחתו. ודוגמה שלישית. שמתוך הדוגמה השלישית אני חושב שנבין את כל הקשר. כאן לא מדובר במקום מצרים, אלא בניגוד ומתח מצרים ארץ כנען, שהוא לא רק או לא כל כך גיאוגרפי, אלא אישי ואני חושב פוליטי. יעקב מת והוא השאיר הוראה ובקשה אצל בניו להיקבר במערת המכפלה. אז בטח ייקחו אותו שם. מה באמת קורה? אני קורא מתוך הפסוק. ויחל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המיטה ויגבה ויאסף אל עמיו. אוקיי, אז יוסף הולך אל פרעה. מה כתוב? פרק נון. ויפול יוסף על פני אביו ויפק עליו וישק לו. ויצב יוסף את עבדיו את הרופאים לחנות את אביו. ויחנתו הרופאים את ישראל. וימלאו לו 40 יום כי כן ימלאו ימי החנותים. ויפקו אותו מצרים 70 יום. ויעברו ימי בחיתו. ואז יוסף הולך לפרעה כדי לקבל רשות. והם יוצאים לדרך. ויעל יוסף לגבור את אביו. ויעלו איתו כל עבדי פרעה וזקני ביתו. וכל זקני ארץ מצרים. וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו. רק את הפעם מצרים וכרם עזבו בארץ קושן. ויעל עמו גם רכב וגם פרשים. וימחנה כבד מאוד. ויבוא עד גורן העתד אשר מעבר הידין. ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. ויעס לאביו עבר שבעת ימים. ויהו יושבי הארץ הכנני את האבל בגורן העתד ויאמרו אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה אבל מצרים, אבל מצרים אשר בעבר הידן. עכשיו פסוק י' ב' ויעשו בניו לא כן כאשר ציוון. ויעשו אותו בניו ארץ הכנען ויקבו אותו במערת שדה המכפלה שכנע אברהם מצדר אחוזת קבע מעת אפון החיטי הפני ממרי. מה קורה כאן? יש כאן שני תיאורים שונים של ההלוויה של יעקב. אחד מתחיל ב ויצב יוסף את עבדיו את הרופאים. יוסף מצווה את עבדיו לחנות את אביו. ואז יש 40 יום כי כן ימלאו ימי חנותים. ואז יש 70 יום שבוכים מצרים ויפקו אותו מצרים 70 יום. ואז יוסף הולך לפרעה ופרעה שולח אותו ויעל יוסף לקבור את אביו. ומי הולך איתו? כל עבדי פרעה, זקני ביתו, בכל זקני ארץ מצרים, בכל בית יוסף, גם אחיו גם בית אביו.
והם באים איתו ברכב ופרשים, ומגיעים למקום שנקרא גורן האטד, וזה נמצא מעבר הירדן, והכנעני רואה את המקום הזה, וקוראים למקום הזה אבל מצרים. יש כאן טקס השכבה מצרית, עם חניתה, עם 70 יום של אבלות, עם כל בית פרו, נכון, יש גם חיבור בית אביב, אבל זה כל בית פרו, עם רכב, עם פרשים, והמקום עושים אבל, איזשהו טקס כזה גדול, מספיד גדול וחבית, ושבעת ימים, ולמקום הזה נקרא על ידי כל הצופים, ויש הרבה צופים, הכנני, יושבי הארץ, קוראים, זה אבל מצרים. ואז כתוב, ויסו בניו לא כן כאשר ציבם. מה הפסוק הזה עושה כאן? זאת פסוק הקדמה לטקס אחר. הפסוק הזה צמוד לא לפסוק הקודם, אלא למיטת יעקב. אני אקרא את פסוק למד ג' מפרק ממתת, ופסוק י' ב' מפרק נון ברצף. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויסף אל המה, ויעשו בניו לא כן כאשר ציבם. הכן הזה הולך על משהו רק ציבם בסוף הפרק הקודם. ויסו אותו בניו ארץ הכנען, ויבלו אותו במרץ די המכפלה, שכנה ברמת השדה וחוזת קבר, ואת אפרון החיתי על פני ממרי. יש כאן דבר שהוא אכן קורה גם מחוץ לארץ, כי הם לא עברו את הירדן, זה בעבר הירדן, מודגש. אבל מצרים אשר בעבר הירדן. ושם יש טקס מצרי, אבל מצרי, חניתה מצרית, 70 יום אבל שם ושבעה ימים כאן, וכל בית פרו זה טקס הלוויה מלכותית ליעקב. יוסף מעורב בזה. האחים לא מוזכרים כמעט, או לא מוזכרים בכלל, דרך אגב, בזמן שהם נוסעים. ויש טקס אחר, שיוסף אפילו לא מוזכר בו, בטח לא בית פרו, הם לא מוזכרים, כנראה שהם לא עברו את הירדן. ויעשו בניו לא כן, כאשר ציווה. מה הוא ציווה? הוא לא ציווה שיחנתו אותו, ולא ציווה את האבל מצרים. הוא ציווה שיקרו אותו למטה המכפלה, אז מה הם עשו? ויעשו אותו בניו ארץ הכנען, ויקברו אותו במערת המכפלה. יש כאן שני טקסים מתחרים בקבורת יעקב. אין ספק שהטקס הראשון, שזה מורגן על ידי יוסף ביחד עם בית פרו, זה לא רק שזה, זה טקס מצרי. חניתה, ויש כאן כמה ביטויים פורמליסטיים האלו, כי כן ימלו ימי החנותים. כך עושים. הוא פשוט הוציאו את הספר. איך עושים הלוויה מלכותית מצרית, וזה מה שעשו. מה המטרה? אני חושב שיש לי מטרה פוליטית. מצרים מנסה לנחס את יעקב. והם גם מצליחים. כי הכנענים, העם השכן הזה, אומר, אבל כבד זה למצרים, או כן קרא שמה אבל מצרים, אשר בעבר ירדן. זה הופך להיות מין אתר לאומי מצרי. בעבר הירדן. כל העמים מסביב אומרים, זה כמו, אני יודע, יש מקומות, יש בירושלים, יש בית הקברות הבריטי. אז כאן יש בית הקברות המצרי, כי שם נקבר איזשהו מצרי מאוד מאוד חשוב, מפורסם. לא זוכרים את שמו. אנחנו יודעים ששמו זה יעקב. למרות שפרו, כנראה יש סיבה, יוסף חושש שפרו לא ייתן לו בכלל להוציא אותו ממצרים, הוא מבין. יוסף יודע שפרו רוצה לקבור את יעקב במצרים, איפה שהוא באמת צריך לקבר אם הוא גיבור היסטורי מצרי. יעקב, רואים את יעקב כמי שהציל את מצרים מהרעב כנראה. הברכה אחר כך הייתה נתונה, הרעב ככה חזר מסברים, לא היו שבע שנים. ברגע שיעקב הגיע למצרים נקטע הרעב, אז המצרים רואים בו משהו. רוצים לקפור אותו ממצרים, אז יוסף צריך להוציא אותו ממצרים, ופרו מסכים. ושימו לב, כשיוסף אומר לפרו שאביו השביע אותו, הוא לא אומר, אבי השביע אותי לקפור אותו בקבורת אבותיו, במערת המכפלה, המקום שהוא הנכס הראשון הלאומי היהודי עם שרשרת הדורות. הוא אמר, אבא השביע אותי שלגבור אותי בקבר שהוא קרא לעצמו. יש לו חיבה למקום הזה כי זה שלו. לא מזכרים שום דבר על אבות. ופרעה אומר לו, קבור את אביך כאשר השביעך. טוב, צריכים לקיים שבועה כזאת.
אין ברירה. אז למרות שפרעה מסכים שהוא ייקבר מחוץ למצרים, הוא בעצם שולח מספיק אנשים, כל בית פרעה, שהמקום הזה הוא כמעט מצרים. לפחות עבר מצרים זה בטח מקום מצרי. בסוף מגיעים גם למערת המכפלה, ושם כנראה מתנתקים מהליווי המצרי הזה, אבל המטרה היא לנחס, לאמץ את יעקב ולהפוך אותו לגיבור מצרי. יש לשים לב שמצרים באמת מדינה מאוד מאוד פתוחה. מלכי מצרים בתקופה לא הרבה שנים לפני תקופתנו היו בכלל אנשים זרים. זה אימפריה על-לאומית. אז אפשר לגייר את יעקב לפחות אחר מותו ולהפוך אותו להיות מצרי. בני יעקב שותקים, אין להם מה לעשות. באיזשהו שלב, לא בדיוק מוסבר למה, המצרים עומדים בצד, וכל האופי המצרי של הלוויה נעלמת, עוברים את הירדן, ועכשיו עושים כמו שיעקב ביקש, וקוברים אותו לא בקבר אשר קריתי לי בארץ כנען, אלא קוברים אותו במערת שדה המכפלה, שקנה אברהם את השדה לחוץ את קבר, מעת עפרון החיתי, על פני ממרי. כלומר, פסוק כאן חוזר על הביטוי המלא, מערת המכפלה, אנחנו לא יודעים כבר, זה ממש נלחץ כל כך הרבה פעמים בתוך הראש שלנו, ששדה המכפלה זה השדה אשר קנה אברהם. למה צריכים להגיד את זה עוד פעם? אז יעקב אמר את זה לבנים כדי להזכיר להם. אבל למה הפסוק כאן בצורה תיאורית אומר, בייסו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם? להסביר לנו, הם קברו אותו בארץ הלאום היהודי, הם הוציאו אותו ממצרים, ונתנו לו גם טקס יהודי, אבל גם מקום יהודי, מקום שלא קשור למצרים בכלל, אלא מקום, זה גם לא מקום פרטי של יעקב, כשהוא קנה אותו, אלא אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, מעט פני עפרון החיתי על פני ממרא. ואז הם חוזרים. עוד טיפה דגש ראיה. יוסף לא מספר לפרעה שהקבר הוא קבר של אבותיו של יעקב. כי הוא לא רוצה. הוא לא רוצה להפחיד את פרעה שבאמת מדובר בזהות יהודית, עברית, כנענית, אבל לא מצרית. אבל כמובן, כשהוא נקבר, אז הוא נקבר בקבר אבותיו. כי הוא לא מצרי. מה למדנו המציאות הזאת? מה אנחנו לומדים מהמציאות הזאת? אני חושב שיעקב מפחד מבדיוק מה שאכן כמעט קורה. הוא מפחד שמצרים הולכת לאמץ אותו, לגנוב לו את זהותו. במושג החדש, גניבת זהות, שייך לאינטרנט. הוא מפחד שהמצרים הולכים לגנוב אותו. נדמה לי שזה הפשט של המדרש שאמר שהוא לא רוצה להיקבר במצרים שלא יעשו אותו אלוה. הפשט הפשוט הוא שזה לא נעים להיות אלוה. אבל סך הכל זה לא אשמתו, מה כל כך לא רע. הוא לא רצה שיתנו לו זהות מצרית. אם ייתנו לו זהות מצרית, הוא גם יהיה אלוהים כמובן. כי זה מה שעושים לגיבורים במצרים. הבני אדם הופכים להיות אלוהים. הוא לא רוצה להיות חלק מהפנטיון המצרי, הוא לא רוצה להיות חלק ממצרים. והוא יודע שזה מה שהמצרים הולכים לעשות. מצרים זה קור הברזל, זה קור ההיתוך. מצרים סופגת ובולעת את האנשים שבאים לתוכה. ויעקב מפחד על עצמו, ודאי גם על ההמשך של עם ישראל, שהם ייבלעו לתוך מצרים. הוא פשוט מפחד מההתבוללות. התבוללות מצרית היא התבוללות מאוד מאוד מיוחדת בגלל הכוח שיש למצרים לעשות את זה. וכל פרשתנו זה המאבק של יעקב נגד החיבוק של מצרים. כאן לא מדובר במצרים של פרשת שמות, מצרים עוין. לא, זה מצרים אוהב. זה נשיקות. זה להפוך אותו לאלוה. יעקב מתנגד לחיבוק הזה. ולכן הוא אומר כבר בהתחלה ליוסף,
על נתיק ברייני במצרים. נגיע בעזרת השם למערת המכפלה, אבל זאת לא המטרה כאן. הדבר שלא נותן לו מנוחה, הוא בטח הוא רוצה לקבל במערת המכפלה, אבל הוא לא יכול לישון בלילה, שמה יקברו אותו במצרים. ככה נפתח הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה לא היה יום יומיים. יעקב באמת לא השתקע, אבל חי במצרים 17 שנה. ולכן, כשהוא הולך למות, אז הוא אומר, אי גבלת, אני צריך לעשות משהו שאני, אף אחד לא יחשוב שהפכתי להיות מצרים. הקדמה של הפרשה מסביר את כל הפרשה, מסביר את הפרשה הקרובה, אנחנו פעילים מצרים, ודעתי מסביר את כל הפרשה עד הסוף. כמובן, בדילוג על חלק מאוד מאוד חשוב, הברכות לבנה. יוסף כאן הוא דוד צדדי. לא שיוסף הוא מצרי, אבל יש ליוסף זהות מצרית, או תחפושת מצרית. יעקב משתמש ביוסף כדי להדוף את מצרים. משתמש באחים כדי לקבור אותו בארץ ישראל. בזמן כפורת יעקב במערת המכפלה לא מוזכר יוסף, האחים. זה עם ישראל לוקח אותו. יוסף הוא השליח של יעקב לדבר עם פרעה, להיות מין גייס חמישי כזה. הוא יהיה המצרי שיגן על יעקב מהמצרים. לא שיעקב חושד ביוסף שהוא מצרי, אבל יש לו את הכוח לפעול כמו מצרי. כי הוא כן קצת מצרי. הוא יוסף הצדיק. אבל יש לו משהו, יש לו יכולת לפעול בתוך מצרים. וזה לדעתי מסביר את הסיפור של אפרים ומנשה. כל הפירושים האחרים הם נכונים. זה חיבה ליוסף, זה הבחורה של יוסף. אבל הוא אומר לו, אתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך. שני ילדים נולדו לך כשאתה היית במצרים מנותק לחלוטין ממשפחתך, מביתך. אני לא הייתי כאן, ואתה באמת היית מצרי. ואל לנו להקל. והמצב של יוסף באותם שנים, הלא יוסף אמר, כשהוא קרא למנשה מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי, כל בית אבי. אני שכחתי מבית אבי. יהיה פשט בדיוק מה מצב הרוח של יוסף באותו זמן, אבל יוסף הוא באמת סופנת פניך. הוא מצרי. אחרי שבאתי, אז אתה ברור שחזרת למשפחה. ילדים שנולדו לך אחר כך, אז אנחנו כולנו בגלות, אבל הם נולדו לתוך בית יעקב. הם בסדר. אבל שני ילדים האלו, הם עלולים להיות מאוד מצרים. אני יודע שאתה בסדר. אבל אדם שמתנהג, שחי חיים כמצרי, והוא שומר על הפנימיות שלו, אנחנו מכירים את המצב הזה מכל ארצות הגולה של עם ישראל. הילדים הם באמת שייכים לתרבות הסופגת, הסוחפת, לקור הברזל. אז יעקב כאן עושה מאמץ להציל את מנשה ואפרים מהמוציאות. הוא מציל את עצמו שלא יקברו אותי, והוא הולך להציל אותם. זה פשוט מבצע הצלה. להציל אותם מהחיבוק של מצרים. ולכן הברכה המיוחדת שהם מקבלים, שלא דומה לברכת הבנים. לגבי הברכות, הם לא מקבלים ברכת שבטים. יש 12 ברכות אחר כך, אחד ליוסף, עם מה יהיה בעתיד. אבל מה הוא אומר לאפרים ומנשה? הברכה היפה, כשהוא שולח את ידו וברך אותם. המלאך הגורד אותי מקורא, יברך את העני מיקרא בהם שמי בשם אבותיי אברהם יצחק, בלשון שלנו. רבותיי, מה הוא אומר? הוא אומר, הם יהיו יהודים. אני מברך אותם שיהיה להם שם של יהודי, שיקרא בהם שמי בשם אבותיי, וידגו לרוב בקרב הארץ. הוא פשוט נותן להם ברכה, שיהיה להם, שהם יהיו יהודים. שהם יהיו להם שמות יהודים. ושהם לא יבחו להיות מצרים. ובסוף אומר, ישמחה אלוקים כפיים מנשה וישם כפיים בני מנשה, וחי יברך ישראל. השמות שלהם הם כל כך יהודיים שאנחנו מברכים את הילדים שלנו על ידי שמותיהם. הוא ממש הצליח. כי יעקב נקבר בארץ כנען. בניו ובני בניו נשארים במצרים, אבל שהם יישארו
לא קבורים, לא ספוגים, אז יש אז יעקב בטוח בגאולה. בלשון של חזר, ישראל נגלו ממצרים בזכות מה שלא שינו את שמם, מלבושם ואת לשונם. אז כולנו מכירים את אבות, אבות נגד התפוללות, אבל למה זה נאמר דווקא על מצרים? כי מצרים, ההשתקעות במצרים הייתה בדיוק בנקודה הזאת, שהם יהיו מצרים. זה לא סתם דרוש לעתיד, אלא זה הסבר של פרשתנו. יעקב דאג שיקרא בהם שמי ושם אבותיי, דאג שהוא לא יהיה מצרי עם רקע ומוצא יהודי, אלא שהוא יישאר ויקבר כיהודי, ודאג שבניו ידעו את זה, דאג שנכדיו, אלו שנולדו בניתוק ממורשת סבא, שהם יתאספו, יאספו בחזרה אל חיק המשפחה, גם במחיר די גבוה, שיהיו שפטים עצמאים לפני עצמם, ולכן לא שינו את שמם, לא שינו את מלבושם, לא שינו את, 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 את לשונם, ובסוף יגאלו בהתאם להבטחת השם עליהם. תודה רבה וכל טוב.
שלום, כאן ברוך גיגי. זה אתה סיימתם לשמוע את שיעורו המאלף של הרב עזרא ביק, שהוא לא רק נותן את השיעורים האלה, אלא גם אחראי לכל מערכת ההפעלה של כל השיעורים שעוברים ברשת, בין אלה הכתובים, בין אלה שהקוליים, דרך כל שידורי התורה הקשת. שיעורים אלה, כידוע לכם, חשובים מאוד, ואנחנו מקבלים הידים מכל רחבי העולם על איכותם וטיבם. שיעורים אלה מאפשרים לציבור הרחב, שאונם קשור בדרך כלל לתורה, גם באותם מצבים של בשבתך בביתך, מול ספרים או מול המחשב, כשהוא יכול להוריד את השיעורים הכתובים שלנו. אבל אנחנו מבקשים לנצל גם את הזמן של אי אפשר לא להיות בלימוד מסודר, כמו בתוך כדי נסיעה או תוך פעילויות אחרות שאדם עושה, בבחינת בלכתך בדרך. וגם הזמנים האלה של בלכתך בדרך, יש עליהם מצווה של ושיננתם לבניך ודיברת בם, ולכן אנחנו משתדלים באמת להרחיב את המערכת השיעורים הזאת ולטובת הציבור הרחב. כידוע לכם, שיעורים אלה דורשים משאבים גדולים ומאמצים גדולים, ואם אין קמח אין תורה. לכן אנחנו פונים עליכם בבחינת ויוסף הוא המשביר כל עם הארץ, שכל מי שיש בידו היכולת והכוח לסייע בידינו לקיים את המערכת הזאת על כל גווניה, הן על השיעורים הכתובים, הן על השיעורים המשודרים במסגרת קשת כל שידורי תורה, תבוא עליו בכתוב מאיתו יתברך, וכל המזכה את הרבים זכות גדולה עומדת לו. תודה וכל טוב.